נתחיל לעשות קצת בענייני משיח, כמו שאנחנו בפרשות המתאימות לנושא הזה. למדנו בסוף בראשית, ובני יוסף, מספר אחד אני קורא, אשר יולד במצרים נפש שניים, כל הנפש הבאה לבית יעקב, הבאה מצרימה 70. אז חסר אחד, כי היו בטוב איזה 69. אז החז"ל אומרים, זאת יוכבת שנולדה בין החומות. כלומר, כשהם הגיעו למצרים, אז לוי, ראובן שמעון לוי, לוי, היה אבא של יוכבת, והיא נולדה בתוך כדי הגעתם למצרים, ו... יוצא שכשילדה את משה רבנו, קודם כל היא הייתה דודה של אמרם, וזה היה מותר אז, כי זה היה לפני מתן תורה. אבל חוץ מזה, זה דבר מופלא. היא ילדה את משה רבנו, בת 130. אז אנחנו רואים כל הלידה של משה רבנו, היא כבר איזה משהו מדהים מיוחד. אתם יודעים שאבן עזרא שואל, אני קורא מספר 2, יוכבת נולדה בין החומות, גם זה תימה. למה לא הזכיר הכתוב הפלא שנעשה אימה שהולידה משה והיא בת 130? למה הזכיר דבר שרה שהייתה בת 90? זה נס יותר גדול מאשר הנס של שרה. לא די לנו זה הצער, עד שעשו פייטנים, כך אומר אבן עזרא, פיוטים ביום שמחת תורה, יוכבת אימי, אחרי התנחמי, והיא בת 250 שנה, וכי אחיה חי וכך וכך שנים. אומר, אבן עזרא, רוממו את יוכבת, אבל לא בתורה, התורה לא מזכירה בכלל את הנס הזה. לפי החשבונות זה יוצא ככה, אבל התורה לא מזכירה. והוא תמה על הדבר הזה, אבן עזרא, למה התורה לא מזכירה? ואז הוא אומר שיש לו דרך שלו בעניינים הזה של יוכבת. אבל הרמב"ן, במקום שציינתי פה, פרק מ"ו, פסוק ט"ו, הוא שואל, בפרטם אתה מוצא רק 32, זו יוכבת שנולדה בכניסתן לעיר, שנאמר, אשר ילדה אותה ללוי במצרים, לידתה במצרים ואין הורתה במצרים. כלומר, היא הייתה בהיריון, היא אשתו של לוי, וכשהם הגיעו למצרים, אז זה נולדה יוכבת. ואז מביא הרמב"ן את אבן עזרא, רבי אברהם, אבן עזרא, השיב ואמר, כי זה תמה, דרך אגב, אבן עזרא, אחד המפרשים החשובים ביותר, הרמב״ם ממליץ ללמוד חומש מבן עזרא. רבי אברהם השיב ואמר, זה תימה, אם כן למה לא הזכיר הכתוב הפלא שנעשה עימה, שולידה משה, והיא בת 130? למה הזכיר דבר שרה שהייתה בת 20? אני צריך לענות אליו, בת 90, אני צריך לענות אליו ואומר, כי על כל פנים יהיה בדבר יוכבת פלא גדול מן הניסים הנסתרים שהם יסוד התורה. כי היא בת לוי עצמו, לא מתייחסת אליו, לא, לא תגיד, אל תחשוב שבנו, בת לוי אז היא הנכדה של לוי. היא פשוט אשתו של לוי. היא בת לוי מ-12 השבטים. כמו שכתוב, אשר ילדה אותה ללוי במצרים. ועוד כתוב, יוכבת דודתו, דודתו של אמרם. ואז הרמב"ן אומר פה עיקרון, איזה ניסים התורה מבליטה, ואיזה ניסים התורה לא מבליטה. ובאופן עקרוני, הרמב"ן אומר, יש שני סוגי ניסים. יש, בעצם כל הטבע, אני אומר את תוכן דבריו באופן כללי, כל הטבע זה נס אחד גדול. ומיוחד דברים שקשורים לתורה. והיה אם שאמרתי שמוע מסותי השם, נורים צבא אתכם, נתקים את הארציכם. זה דבר טבעי או שזה דבר ניסי? יש דברים שהם בהחלט בתוך התורה, ובעצם המון המון אירועים, וכשהתיכל שעושה איזו עבירה חמורה, אז הוא חייב קראת. זה דבר טבעי או שזה דבר ניסי? אז בואו נסתכל את לשונו של הרמב"ן בעניין הזה. אבל אומר לך, מספר 5, דבר שהוא אמת הוא ברור בתורה. כי הניסים הנעשים על ידי נביא שהתנבא בו מתחילה, או מלאך נגלה במלאכות השם, יזכירי מה כתוב. כלומר, אם יש איזשהו אירוע ניסי, ש... ניבא עליו נביא שהוא יהיה וזה מתקיים, זה התורה מזכירה. והנעשים מאליהם לעזור צדיק או להחריד רשע, לא יזכירו בתורה או בנביאים, כי זה חלק מהטבע. כל יסודות התורה בניסים נסתרים הם. ועם התורה אין בכלל עניינו רק ניסים, לא טבע מנה. כל עם ישראל זה נס אחד גדול. שהרי יהודי התורה כולם אותות ומופתים, כאילו יקרא את וימות בטבע, הבעל אחת מן העריות, איך זה קורה פתאום שהבעל ערווה אז הוא מת, זה דבר טבעי. או האוכל חלב, ולא יהיו השמיים כברזל בטבע, מפני זורעינו בשנה השביעית, עונש על השמיטה. וכן כל יהודי התורה בטובות ההן, וכל הצלחת הצדיקים בצדקתם, וכל תפילות דוד מלכנו, וכל תפילותינו ניסים ונפלאות, אלא שאין בהם שינוי מפורסם בטבעו של עולם, כאשר הזכרתי זה כבר, עוד הפרשנו וכו' וכו'. זאת אומרת, כל הדברים הללו, הם מתקיים אצלנו טבע, אבל הכל בעצם נס אחד גדול. רק דבר כזה שבאמת בולט מאוד, שהנביא אומר עוד מעט יהיה כך וכך, והדבר הזה מתקיים, זה דבר יוצא דופן, שזה כן נזכר. הוא אומר, מה הולך עם משה רבנו? משה רבנו, הייתה לו אחות, אחות גדולה, מרים הנביאה. והיא, כמו שאומרים חז"ל, היא עשתה שני דברים. קודם כל, כשפרעה גזר את הגזרה שלו במצרים, אז אביה של מרים, עמרם, הוא פרש מאשתו. הוא היה ראש הסנהדרין. הוא אמר, מה, אנחנו ילדים, נלד ילדים וזרקו אותם לים? פרש מאשתו. אני קורא מספר 6. פועה, פועה זה מרים, שהופיע פנים נגד אביה עמרם, שהיה ראש הסנהדרין באותה שעה. כיוון שגזר פרעה ואמר, כל הבן הילוד היאור תשליחו, אמר עמרם, ולריק ישראל שוכב את אשתו, מיד הוא הוציא את אשתו יוכבת ופירש את עצמו ממנה, ועמד וגירש את אשתו כשהיא מעוברת 3 חודשים. היא כבר הייתה בהיריון בחודש השלישי עם משה רבנו. ועמדו כל ישראל וגירשו נשותיהם. אמרה לו ביתו, אבא, גזירתך קשה משל פרעה. פרעה לא גזר אלא על הזכרים. ואתה גזרת על הזכרים, על הנקבות. פרעה הרשע, ספק גזירתו קיימת, אבל אתה צדיק אתה. וגזירתך מתקיימת, אתה יכול לבטל את הגזירה הזאת. עמדו ויחזיר את אשתו, עמדו כל ישראל ויחזירו נשותיהם, הרי פועה שהופיע פנים כנגד אבי. אז היא ניבאה, ותכף נראה את הנבואה שלה, היא אמרה שיהיה פה נס גדול, יוולד פה המושיע של ישראל. ובאמת, תראו מספר 7, זה גמרא במגילה, אמר רב נחמן אמריו שהייתה מתנבאה כשהיא אחות אהרון, משה עוד לא היה בעולם, ואומרת עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל. בשעה שנולד מתמלא כל הבית תורה. עמד אבי ומנשקה על ראשה, אמר לביתי נתקיימה מנבואתך. וכיוון שישלחו אולי אור, עמד אבי ותפחה על ראשה, אמר לביתי איך הנבואתך? היינו דכתיב את הצו אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה, מה סוף נבואתה. היא ניבאה דבר, והיא פתאום רואה שהדבר הזה הולך וטובע בים. אני פעם חשבתי, איזה מין דבר זה שהאימא שלו לקחה אותו באיזה טבע, שמה אותו באסוף. מה היה אבי אמינא פה שלה? יכול להיות שהיא ידעה, למדה את החוקים של מצרים. ולזרוק לים, לא צריך דווקא לזרוק לתוך הים את הילד. שמה אותו בטבע, יצא ידי חובת הגזרה הזאת לשים את הילד בתוך הים. ועשה את המאמצים שאולי פתאום יהיה פה משהו. ובאמת הלא הבת שלה ניבאה שיהיה פה משהו. והבת שלה בעצמה, זה רמב"ם מאוד מאוד מעניין, בסוף הלכות צרעת, כשהרמב"ם אומר כמה שזה חמור לדבר לשון הרע, שמרים הנביאה, בסך הכל זה לא היה כל כך לשון הרע, היא אמרה, גם בנו דיבר השם, מה אתה מתנשא, אתה הנביא הכי חשוב. זה נכון, גם היא הייתה נביאה, וגם אהרון היה נביא. זה לא איזה לשון הרע נוראה, אבל הרמב״ם אומר שאצל אנשים גדולים זה נחשב לשון הרע, ולכן היא קיבלה צרעת. אבל עקב זה, אומר הרמב״ם, דבר מעניין, מספר 8. פעולה של מרים הייתה כרוכה במסירות נפש. לעמוד שמה בסוף, כנראה שזה היה סכנה. הרמב״ם כותב, גידלה אותו, מרים, על ברכיה, וסיכנה בעצמה להצילו מן הים. זה, כנראה שהייתה סכנת נפשות, פתאום עכשיו, אם היו תופסים אותה, היא הייתה אומר, אז היא הייתה צריכה להגיד, אני שומר פה על הילד, או... אז היו הורגים אותה. אז הייתה פה נבואה, אני עכשיו רוצה, מה שאני מרחיב פה בעניין הזה כדי להראות מי זה היה משה רבנו. משה רבנו זו הייתה תופעה שלא הייתה כמוה וגם לא תהיה כמוה. הרמב״ם אומר לגבי משה רבנו שהוא היה, לגבי המשיח, שיהיה המשיח האחרון שאנחנו מחכים בכל יום שיבוא, אומר הרמב״ם שהמשיח יהיה פחות ממשה רבנו. הוא יהיה המשיח קרוב בנבואה למשה רבנו, חכם יותר משלמה המלך, כך כתב הרמב״ם ביד החזקה. זאת אומרת, משה רבנו זה תופעה, גם כל התהליך שאנחנו רואים פה, התהליך של הלידה שלו, זה באמת היה נס שהתורה מפרסמת אותו. והעובדה הזאת שהוא התחתן עם דודתו, וכל ההליכות האלה שהקדוש ברוך הוא לקח את משה רבנו צעד אחרי צעד, שם אותו גם בבית פרעה, ושם גם, שם כתוב גם במפרשים שזה היה כדי שילמד הלכות התנהגות בחצר המלך. ועכשיו, מה שאני הרחבתי פה את הדיבור, בעיקר על האירועים של משה רבנו הראשונים, המטרה היא להראות שחז"ל והמפרשים, כשהם מדברים על המשיח שאנחנו מחכים לו שכל יום שיעבור, משה רבנו היה משיח ראשון, גואל ירושלים ראשון, משיח שאנחנו מחכים לו בכל יום שיעבור, הרבה מאוד דברים בפרשות שלנו, הראשונות האלה, של שהפרשה מלווה את משה רבנו, לומדים מהפרשה הזאת דברים איך ייראה או איך יהיה המשיח האחרון. ואני אביא פה רק כמה דוגמאות לעניין הזה. לגבי הניסים, אני רוצה רק להשים איזה נקודה אחת. יש בעבודת אלוקים של המבית, הוא שואל למה בסוכות אנחנו עושים חג הסוכות זכר לארמי הכבוד. למה אנחנו לא עושים שום דבר זכר לבערה של מרים? למשל, זכר למן? לא ראינו שעושים איזה יום טוב של 8 ימים, זכר למן או זכר לבערה של מרים. אז אני חושב שבדרך הזאת של הרמב"ן, זה מה שבעצם עבודת אלוקים אומר, המבית. הוא אומר דברים שהקדוש ברוך הוא חייב לעשות לנו כדי שנחיה, הדברים האלה הם גם כן ניסים גדולים, אבל זה דברים שהקדוש ברוך הוא חייב. אם הוא לא היה נותן לנו מן, כולנו היינו מתבגרים במדבר. אם לא היה נותן מים, אי אפשר ללך לחיות. אבל לענני הכבוד, מי אומר שצריכים לעשות דווקא? אפשר ללכת עם שמשיות בשמש. זה היה משהו שקדוש ברוך הוא עשה לפני משורת הדין. לכן אנחנו עושים חג הסוכות, 8 ימים, זכר לענני הכבוד. אבל לכל פנים, זה סיכומו של דבר. הניסים שעליהם התנבאו הנביאים, אתם התורה מדגישה, הניסים שבעצם כל החיים שלנו זה נס אחד גדול, ולפעמים יש כל מיני יציאות, אבל זה בתוך המסגרת הזאת שנקראת אצלנו טבע, זה התורה, זה התורה לא מדגישה. וזה אחד הניסים האלה שבתוך הטבע, זה הנס הזה של לידת משה רבנו בגיל 130 של אמא שלו. זה גם כן בא לרמוז לזה שבעצם משה רבנו זה היה דבר הכרחי שיהיה. זה לא דבר שהוא לפני משורת הדין. כי מול העוצמה האדירה הזאת של המצרים, הממלכה הזאת שגם היו שם מחשפים בכל מיני מרין בישין אחרים, שאתם רואים שבהחלט כחלק מהדברים הניסים שעשה משה רבנו, גם החרטומים עשו. ולהילחם ולהרים את הראש נגד המעצמה האדירה הזאת, עצם ההתעוררות להרים את הראש במצב כזה זה נס אחד גדול. בכלל שבט לוי, מלומד בניסים. כבר דיברנו על זה שיעור שלם, הראינו איך שבכל לאורך כל ההיסטוריה, מאז ששמעון ולוי ירגו את שכם, אחר כך דרך החשמונאים וכדומה, זה שבט מיוחד של מסירות נפש עצומה במעשה העגל וכולי. זה מין יצירה מסוימת שנותנת ומדגישה את המסירות נפש. גם אותו דבר מרים, וגם אותו דבר מילדות העבריות. זה מה, זה קל לעמוד מול המלך הגדול, הענק הזה, ולסרב פקודה להוציא את הילדים ולשים אותם בים. עכשיו תראו, משה רבנו היה אצל פרעה, ואם אנחנו נעקוב אחריו, אנחנו נוכל קצת לזהות מה הפעילויות שעשה משה רבנו כיסוד לפעילויות שהמשיח צריך לעשות. בפרשה הראשונה שלנו, אז רואים שמשה רבנו יוצא אל אחיו, הוא עושה שלושה דברים. זה שמעתי פעם מרב צבי יהודה. תראו מספר 9. מה הדבר הראשון? הוא רואה איש מצרי, מכה איש עברי מאחיו, בלי חשבונות, הוא הורג אותו, טוען אותו בחול. עושה מלחמה נגד הגויים. דבר שני, שלב שני, מספר 10, הוא רואה שיש איש עברי ורבים שם ביניהם, הוא הולך להתערב בריב הזה. ואז היהודים האלה, זה היום ונורא, מלשינים עליו, על משה, על משה רבנו, מלשינים עליו לפרעה, עד ארגני אתה אומר כאשר רק אתה מצרי, ואז, אבל הוא ניסה לעשות שלום בתוך עם ישראל. האירוע הראשון זה היה ישראל נגד הגויים. האירוע השני שמשה רבינו טיפל בו זה בתוך עם ישראל. והשלב השלישי, מספר 11, הוא בורח ממצרים. הוא יושב על הבאר, יש שם ההורים שעושים צרות לבנות של יתרו, הוא מציל את הבנות של יתרו, זה כבר הוא עושה דברים בין הגויים לבין עצמם. זאת אומרת, הדבר הראשון זה היה ישראל מול הגויים, זה עוד לא היה עם ישראל. כמו אחר כך כתוב, עם בני ישראל זה גם רק כתוב בתחילת ספר שמות. זה לא היה עם, זה היה יהודי, מוישה רבנו, שניצל בנס מתוך הים, ולוקח את עצמו בידיים באופן טבעי, עושה שלושה דברים, בינינו לבין הגויים, בתוכנו פנימה, מסדר את העניינים, ואחר כך בתוך הגויים, בין הגויים לבין עצמם מסדר את העניינים. עכשיו תקחו דף אחד. בואו נעקוב אחרי משה רבנו, מה היה בשלבים הבאים. כל השלושה דברים שעכשיו דיברתי, משתקפים אחר כך בהיסטוריה, לאורך כל החיים של משה רבנו. כתבתי לכם את זה פה, מספר 1. משה רבנו מכה את הגויים. משה רבנו מכה את הסיחון והאוג, משה רבנו כובש את השטחים של עבר הירדן. משה רבנו עושה פעילות אדירה של רמטכ"ל מול הגויים. מתחיל לנו את כל עבר הירדן המזרחי. זה בינינו לבין הגויים. משה רבנו הוריד לנו תורה. כל התורה כולה זה המתווה, איך עם ישראל צריך להתנהג. בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין משפחתנו, בינינו לבין רבנינו, איך עם ישראל צריך להתנהג. זה התורה, כל תרי"ג מצוות. זה בתוכנו פנימה. והדבר השלישי, וכאן זה דבר מאוד מאוד מעניין, הרמב״ם בפירוש המשניות, במסכת חולין בדף קוף, הוא אומר שגם שבע מצוות בני נוח היו להם שני שלבים, עד משה רבנו וממשה רבנו. עד משה רבנו הם קימו שבע מצוות בני נוח. הגויים קימו, יש כאלה שלא קימו, אבל הם היו מחויבים בשבע מצוות בני נוח מדינו של האדם הראשון ודינו של נוח, שבע מצוות. ממשה רבנו והלאה, כך כותב הרמב״ם בפירוש המשניות בחולין דף קוף, ממשה ורבנו והלאה יש שדרוג של כל המצוות, כולל בישראל וכולל בגויים. אני אסביר. הלוא כמה מצוות כבר אנחנו צובנו עליהן מקודם, כי בו מצוות מילה מאברהם אבינו, כי הם הוא מצוות גיד הנשה מיעקב אבינו. הגויים היו חייבים כבר גם לפני משה רבנו בשבע מצוות בני נוח. מה עשה משה רבנו? אז הרמב״ם אומר שמשה רבנו כשעלה להר סיני וקיבל את התורה, וכך מסביר אותו מרן הרב זצ"ל באגרות הראייה, שנייה אחת לפני מתן תורה, כך אומר הרב באגרות הראייה, התבטלו כל המצוות הקודמות שהיו, גם מצוות מילה וזה לישראל וגם שבע מצוות בני נוח. שנייה אחרי זה התחדשו כל המצוות כאחד במתן תורה. כך אומר הרב. זאת אומרת, יש שדרוג על ידי משה רבנו. ואז הרב אומר, שים לבך על העיקר הגדול הזה. זה עיקר תמיד אתה חושב, מה זה חשוב לך כל כך אם אתה מקיים את המצווה מאברהם אבינו או מיעקב, או שאתה מקיים את המצווה מצוות מצוות משה רבינו, ומה זה שבא מצוות נוח לפני ואחרי זה, שאחרי זה זה משה רבינו. מה אני מקווה להגיד ששבע מצוות נוח יהיה בהם שינוי? כתוב בהלכה. מי שרוצה להיות גר תושב, ולעתיד לבוא, כתוב שהמשיח יכפה את כולם להיות גרי תושב, הוא חייב לקיים בפועל שבע מצוות בני נוח, בתוך אידיאולוגיה שהמצוות הללו הגיעו אליהם, אל הגויים, על ידי משה רבינו במעמד הר סיני. ושהם צריכים גם להאמין שהיהודים קיבלו באותה הזדמנות תרי"ג מצוות, והגויים קיבלו באותה הזדמנות שבע מצוות. זה כך צריך גוי להאמין. אם הוא אפילו מקיים באופן מאוד חזק שבע מצוות, אבל הוא לא מאמין בזה, הוא לא גר תושב. ואנחנו נראה את זה במשך הדרך. המשיח יכפה את כולם להיות גרי תושב. אז המהר"ל באמת שואל, אבל מה זה כל כך עיקרון, כל כך חשוב? אז הגויים מקיימים את המצוות, לא בגלל הדבר הזה. ואנחנו מקיימים את המצוות, בתמילה, לא ממשה רבינו, מה זה משנה? אבל כאן יש סוד גדול, שהוא... עומד עליו הרמב״ם בספר המדע, תלוי למי ניתנת התורה, תלוי מי מתחיל את תהליך המצוות. לפני שהיה עם ישראל, במצרים, עוד לא היה עם, זה היה אנשים מפוזרים, הם התחילו 70 נפש לבוא למצרים, הם היו בודדים, זה לא, אין כאן התרחשות לאומית. לפני שהיה עם, והתורה ניתנה, בכמה דברים, ליחידים. אם היחיד הזה נפטר, כך אומר המהר"ל, נגיד, אם לא התורה, אם לא היה תרי"ג מצוות ניתנים לאברהם אבינו. בפרט נפטר אברהם אבינו, נגמרו המצוות. בזה שהתורה ניתנת לעם, העם לא מת, אין דבר כזה. עם ישראל, על כל פנים, הוא עם נצחי, ואנחנו רואים את זה בכל דבר הלך ההיסטוריה, לא צריך להגיד דוגמאות מהדבר הזה. אבל יש עם, כשיש עם, כשיש ציבור, הציבור לא מת. כך אומרת הגמרא באוריות. גם אם חס ושלום, חלק שליש מהציבור, הזידים הגרמנים, יימח שמם וזכרם, החריטו לנו, אבל עם ישראל לעולם חי. ומתוך קצרות הללו, עוד יותר חי מאשר היה חי מקודם. זה עושה את התורה נצחית. העובדה הזאת שהתורה ניתנת, כל התורה, גם המצוות שכבר קודם, ניתנות במעמד הר סיני, במעמד כל עם ישראל, זה הופך להיות דבר אישי לדבר לאומי. והלאום הזה הוא לאום נצחי. נכון? לא כולם מקיימים עדיין את התורה כולה. אבל עצם היסוד הוא שהתורה נעשית נצחית כמו שהעם הוא נצחי. ולכן כל הפעולות הללו וכל הדינים הללו שאנחנו עושים עכשיו ועושים אותם מכוח עם ישראל, גם הגויים צריכים להאמין שזה דרך עם ישראל. הקדוש ברוך הוא יצר מין עם כזה, עם ישראל, שדרכו מופיע בעולם. התנ״ך לא ניתן לגוי, אבל התנ״ך הוא הספר המודפס ביותר בעולם בכל השפות. כי כל היסודות הללו של אמונה ושל בן אדם לחברו ושל בן אדם למקום וכדומה נמצאים בתוך התנ״ך. אז זה היסוד גם של משה רבינו. משה רבינו הוא האיש, הקדוש ברוך הוא עשה אותו ויצר אותו. עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. הוא שעשה את הדבר הנפלא העצום הזה, זה גם גרם שמשה רבנו היחידי שכולנו עדים שהוא היה נביא. כך אומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, משה רבנו לא האמינו בו ישראל בגלל כל מיני אותות שהוא עשה. לא בגלל קריאת ים סוף אפילו, ולא בגלל כל מיני דברים כאלה. גם החרטומים עשו אותות. משה רבנו היה לו שני שלבים של אמונה בו. שלב ראשון עד מתן תורה, כך אומר הרמב"ם במפורש, בספר המדע, בהלכות יסודי התורה. עד מתן תורה ומי מתן תורה? עד מתן תורה, אנשים באמת עשו בפקודת משה רבינו מה שהוא אמר להם לעשות, אבל מתוך פיקפוק, אולי הוא לא נביא, אולי הוא סתם. ברגע שעמדנו במתן תורה ושמענו שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, 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 והקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אנחנו כולנו, גם אנחנו שיושבים פה, עדים על נבואתו של משה רבינו. דבר כזה לא יהיה ולא לא היה, לא היה מקודם ולא יהיה גם בעתיד. כולנו עדים, אומר הרמב״ם, לזה שמשה רבינו הוא נביא הנביאים, ושעל ידו ניתנה תורה לישראל. זה גם עושה את התורה הנצחית, כי אנחנו עם שלם. והעם הזה, עם נצחי שלא ימות. מי שרוצה להסתכל בסוף עולת ראייה, זה דברים שמרן הרב רצה. את עכשיו תסתכלו, אם אתם מסתכלים, שלושת הדברים האלה שעכשיו ראיתי פה במספר אחד, זה בדיוק מקביל לדברים שמשה רבנו עשה עוד טרם היותו משה רבנו המשיח של ישראל. הדבר הראשון זה הערך הראשון, זה מלחמה שלנו בין עם הגויים. הדבר השני זה סידורי המשפט שבתוכנו, סידורי הדברים שבן אדם לחברו על ידי תורה. ודבר שלישי זה גם דברים שמשה רבנו משפיע על כל העולם. גר תושב זה לא יהודים, גר תושב זה גויים. הוא עושה סדר גם בתוך העולם כולו, כל האנושות היא קיבלה את השדרוג שלה על ידי משה רבינו. אבל עוד, אנחנו מעיינים עכשיו בפרשות הללו לראות איזה השלכה יש בפרשות הללו למנהיגים בישראל בכלל. משה רבינו רואה את הצורן אחר המדבר. כתוב, הנהג את הצום, שם זה כבר המנהיגות הראשונה שלו, הייתה המנהיגות על צון. וכתב, כמו שחזל מספרים, שהוא היה מנהיג את העם בכללותו, וגם איזו כבשה קטנה ברכה שם, הוא הציל אותה וכדומה, ואז יש מעמד הסנה. ואז משה רבנו מקבל מהקדוש ברוך הוא נבואה, לך תצא, יש שם הקדמה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו את המצב של עם ישראל, לך תהיה, תוציא את ישראל במצרים. משה רבנו לא רוצה. מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, שלח נביא את תשלח, אהרון אחי, כל. מה אתה מתווכח? הקדוש ברוך הוא ממנה אותך עכשיו להיות משיח. וזה המינוי הכי, הכי גדול בכל הזמני, בכל ההיסטוריה האנושית בכלל. לא, הוא מתווכח שהוא לא רוצה להיות. אז מכאן, אנחנו נראה בהמשך הדרך, מכאן לומד החתם סופר, שגם המשיח של העתיד, הוא לא נולד משיח, הוא ידע שהוא משיח שהוא נולד. זה רק בא בשלב יותר מאוחר. הנה, אצל משה רבנו. אם משה רבנו היה יודע שהוא משיח, אז הוא היה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. יש כאן עוד יסוד מאוד מאוד חשוב, יסוד הענווה. יסודו של מלך ישראל ושמנהיג בישראל הענווה. כבר דיברנו על זה פעם כשדיברנו על הפריימריז. זה לא ענווה. הענווה צריכה להיות האדם שבטל, מבטל את עצמו כולו לקדוש ברוך הוא, הוא יודע את מקומו ומתבטל גם לעם ישראל. מי אני כלפי עם ישראל? זה צריך להיות ההרהור של המשיח. זה צריך להיות ההרהור של כל מנהיג בישראל. לא לרומם את עצמו, אלא בהחלט לחשוב על עם ישראל ולחשוב על הקדוש ברוך הוא. זה, את היסוד הזה של הנבא, גם לומדים במשה רבינו. אני ממשיך הלאה, תראו מספר 4. לא, לפני מספר 3. זה גם כן דבר מאוד תמוע לכאורה. כשיש בתוך הפרשות שלנו ייחוס של משה רבינו, אז מייחסים את השבטים וכדומה, יש שם פסוק יוצא דופן. אני קורא מספר 3. ומשה בן 80 שנה, ואהרון בן 3 ו-80 שנה, בדברם אל פרעה. מה אכפת לך הגיל הזה של 80 שנה? מה נפקא מינה אם זה בן 80 או בן 90 או בן 80? אז אנחנו רואים שיש איזו חשיבות לגיל הזה. אבל תראו, דבר מאוד מעניין. חתם סופר, לקוטח חתם סופר, בתוך השוטים שלו. אז אומר החתם סופר ככה, מספר 4. לא רגע, סליחה, לפני החתם סופר אני מצאתי משהו דווקא השנה, בבעל הטורים, תראו, במספר 4. בפרשת ויחי משביע יוסף את בני ישראל, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. ועליתם את עצמותיי מזה. כתב בבעל הטורים שמה, רמה שני פעמים פי, פי זה 80. פירוש, כשם שמלכתי פי שנים, כך אומר יוסף, מלכתי אני פי שנים במצרים, כן יבוא לכם גואל בן פי שנים. המשיח יהיה בן 80. אז הגואל הראשון היה משה רבנו בן 80, הגואל האחרון הוא יהיה בן 80. כך אומר חתם סופר. אני קורא מספר 5. זה ציטוט של התשובה שלו. כמו שהיה משה רבנו עליו השלום, שהיה הגואל הראשון, נזדקן 80 שנה, ולא ידע ולא הרגיש בעצמו שהוא יהיה גואל ישראל. כמו שאמרתי מקודם, הוא לא ידע שהוא גואל ישראל. למה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא? אפילו כשאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך כי יש לך חיל פרעה, מכל מקום סירב ולא קיבל, לא קיבל על עצמו. כן יהיה אם ירצה השם הגואל האחרון. ומיום שחרב, כן, אפשר להגיד, כתוב בין 80 לגבורה. כך אומר המשנה במסכת אבות. ומיום שחרב בית המקדש, מיד נולד אחד הראוי בצדקו להיות גואל. כתוב, חרב בית המקדש, נולד משיח. ולכשיגיע הזמן, יגלה אליו השם יתברך וישלחו, ואז יראה עליו רוחו של משיח התמון וגנוז למעלה עד בו. וכאשר מצאנו בשאול, אחרי שנמשך, בא עליו רוח ממשלה ורוח הקודש. גם הוא היה סייר הנבא, שאול. ואז בא עליו רוח ממשלה ורוח הקודש. הוא תורר גם סוף מלחמה עצומה ביבש גלעד שמה. אשר מלפנים לא הרגיש בעצמו. האיש הזה, גואל ישראל, עד גיל 80 לא יודע שהוא המשיח. כן היה בגואל הראשון, וכן יהיה בגואל האחרון. והצדיק הזה בעצמו אינו יודע. בוודא שהוא צריך להיות צדיק, הוא צריך להיות מגדולי ישראל, מהשורה השונה של גדולי ישראל. אל תחשב שגדולי ישראל זה דווקא אלה שהם מפורסמים. יש כל מיני גדולי ישראל בתוך מהשור, הם בכל מיני מקומות נכבדים, יש אנשים גדולים גדולים. ובהבנותינו כי רבו, כבר כמה וכמה מתו. כמה אנשים שכבר היו עתידים להיות משיח בכל הדורות, לא, זה לא יתממש. ולא זכינו שיערה עליהם רוחו של משיח. גם כי הם היו ראויים לכך, אבל הדור לא היה ראוי לכך. אני תמיד אומר לחבדניקים, שהם רואים שיש להם משיח, שהרבי הוא המשיח, יש שם פלג מסוים שאומר ככה. אז אמרתי להם, אני גם חושב שהרבי מחבד היה ממש מהשורה הראשונה של גדולי ישראל. מה שהוא עשה לעם ישראל, תחת השלטון הרוסי, תחת, ממש, זה מלא מסירות נפש. גם היום, כל השליחים וכל הזה, באמת הוא היה ראוי להיות משיח. אבל הוא מת. אז כתוב, כשהוא מת, אז זה סימן שלו למשיח. אז הם אומרים, טוב, יהיה תחיית המתים. אז אמרתי להם, טוב, אז יותר טוב שמשה רבנו יקום מתחיית המתים, למה צריכים דווקא את הרגל שיקום? הרגל גם יקום, מהלוואי, אבל... אולם כשיגיע, אם ירצה השם, אני ממשיך תחתם סופר, יגלה אליו השם כמו למשה בסנה, משלחהו או לישראל לבד, או למלך אחד כמו לפרעה, לומר שלח את עמי. אז אתם רואים, כל ההירועים שדיברנו עליהם מקודם, איך שמשה רבנו מתמנה ואיך שמשה רבנו לא יודע בעצמו, ככה יהיה, זה המתווה של המשיח של עתיד לבוא שאנחנו מחכים לכל יום שיבוא. ואבן עזרא לגבי הגיל הזה של 80, הוא אומר, שם באותו מקום, מספר 8, לא מצאנו בכל המקרא נביאים שניבאו בזקנותם מלבד משה ואהרון, מעלתם גדולה מכל הנביאים, כי על ידם ניתנה תורה בישראל. אדם שהוא כבר בן 80 ועולה ועלה תורה ויראת שמיים, זה יכול להיות משיח. רב סיודה פעם הסביר לנו, וגם זה הדבר מאוד חשוב, בהקשר להתהוות של המשיח. יש גמרא בסנהדרין, ושם הגמרא אומרת שהמשיח הוא בר נפלי. מה זה נפלי? נפלי זה נפל. הוא בין הנפלים. אז רב סיודה, הגמרא מביא הפסוק, סוכת דוד הנופלת, מעמוס, פרק ט. אז רבי יהודה אמר, תראו, זה בדיוק, אחרי החתם סופר, אנחנו יכולים להבין את זה טוב מאוד. החתם סופר אמר שיש, כבר בכל התקופות היה אחד שהיה מועמד להיות משיח. אין, גם היום יש אחד שמועמד להיות משיח. הוא בעצמו לא יודע שהוא משיח. אז הכוונה היא, גם במשך הדורות, שהיו גם משיחים ולא משיחים נכונים. הם לא היו, יש כאלה שהיו מעמדים להיות משיח ולא התממש, יש כאלה שאמרו שהם משיחים. אבל בתוך התקופה הזאת היו גם לפעמים אנשים שגם כמעט היו משיחים. הנה, למשל, רבי עקיבא. אני קורא מספר 10. חכם גדול מחכמי המשנה היה. הוא היה נושא כליו של בר כוזיבא, של בר כוכבא. הוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח. ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג באבונות. כיוון שנהרג, נודע להם שאינו. אז הייתה התאבות כזאת של משיחיות, שרבי עקיבא, דול גדולת תנאים, אמר עליו שהוא משיח. זה לא התממש, הדבר הזה לא התממש באותה תקופה. זה כמו אישה שמפילה כמה וכמה גמר וכמה נפלים, אבל בסוף היא גם יולדת. זה בדיוק מה שחזל אומרים במסכת סנהדרין, המשיח הוא בר נפלי, הוא בין הנפלים. היו נפלים קודם, היו תוררויות שהן היו אמיתיות, אבל זה לא התממש, כי זה בוח אמר שעוד להגיע הזמן. ואחר כך הוא בין הנפלים, אחרי כל הנפלים מלא, לא בא המשיח האמיתי. אני רוצה פה לסיים דווקא בקשר לרבי עקיבא. מרן הרב זצ"ל כתב מכתב לבני עקיבא. זה מודפס למאמרי הראייה. הוא מאוד אהב את בני עקיבא. וקראי לבבי בני עקיבא, אני קורא 11. עוז לכם ויפעת נשמה ממקור ישראל. מידת רבי עקיבא המיוחדה, שמתעוררת עכשיו בזמן צמיחת הישועה, להיות לנו לאור עולם, התלהבות ומסירות לחזק כל חזון של גאולה ותחייה לישראל ולארצו. הלו, רבי עקיבא הוא היה מצחק כשהוא ראה את חורבן בית המקדש. כי הוא היה מלא אמונה וידיעה, וידיעה מוחלטת שזה, הגלות הזאת היא רק בסיס לא נצחי לקראת העתיד הענק של עם ישראל. ודווקא מפני שהחזון בשעתו נכשל, הוא מתכוון לומר שרבי עקיבא חשב באמת שזה משיח, ויכול להיות שהוא באמת עתיד להיות משיח, אבל הוא נהרג בהבנות. בר כוכבה נפל, ואימו נפל ישראל בבחינת חירותו הלאומית, בטוחים אנו כי תורת אמת אשר בפה קדוש יבוא תור לה. רבי עקיבא שאמר, בכוכבה של משיח זה לא היה משיח. בסופו של דבר, כך התברר. אבל ההנהגה של רבי עקיבא, תמיד חוכם כזה גדול שהולך להיות מנושא כליו של המשיח, התואר הזה הולך ובא ולא תקום פעמיים צרה. ההתעוררות הזאת שהייתה אז בזמן רבי עקיבא ושהיא לא נתממשה, היא מתממשת עכשיו אצלנו. ולא לחינם לחם ישראל מלחמת קיומה וניצחו הדור האחרון ועד בכלל. אנחנו בדור האחרון. לכו אחים ובנים חביבים בכוח זה, בכוח השם גואל ישראל, אל ירח לבבכם, אל תארצו מכל קולות של צבחות וקלגסים, השם עמנו, ובשמו ותורתו נדגול ונעשה חי לקרבת גאולתנו לפנות דשנו, ויש הצור ישראל אשר עניינו לעדי עד עמו וצון מריתו. תקבל לומר, תדעו לכם שעכשיו זה ימות המשיח. עוד אנחנו לא יודעים איזה המשיח, עדיין לא זיהינו אותו, אבל זאת הגאולה האחרונה שלא תקום פעמיים צרה. זה הביטחון שאנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בהחלט בצעדי ענק לקראת הגדול, העתיד הענק, בהנהגתו של משיח שסיכן שיבוא במהרה בימינו.